כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 26 ביוני 2022 והיום בעולם. אמריקה המפולגת נראתה בסוף השבוע, מפולגת כפי שלא נראתה מאז הבחירות, עם חגיגות תמיכה מצד אחד והפגנות מחאה מן הצד האחר, לאחר שבית המשפט העליון השמרני החליט לבטל פסיקה בת 50 שנה שקבעה כי הפלה היא זכות חוקתית. ההחלטה בוטלה ברוב של 6-4. הנשיא ג'ו ביידן שב אתמול והביע דאגה בעקבות הפסיקה. ננקוט צעדים כדי להבטיח את זכויות הנשים בתחום רפואת הפריון. בבית הלבן חוששים כי יהיו מדינות שינסו למנוע מנשים לעבור גבולות במטרה לבצע הפלות ומבטיחים למנוע זאת. אלא שוושינגטון בהרכב הפוליטי הנוכחי יכולה לעשות מעט מאוד. קייב שוב תחת אש, הבוקר נפלו טילים על בניין בבירה האוקראינית, שני בני אדם נפצעו. באוקראינה אומרים כי מדובר בניסיון רוסי להפגין שרירים לקראת פסגת 7 המדינות המתועשות שמתחילה היום במינכן. על סדר היום סנקציות נוספות נגד מוסקבה. אתמול השתלטה רוסיה על העיר סבירודונייצק שבמזרח אוקראינה. שר ההגנה הרוסי סרגי שויגו הגיע לאוקראינה לצפות בשלל. אני בוטח בכם, הוא אמר לחיילים, עשיתם מעשים מפוארים למען ארץ אבותינו. משטרת אוסלו ממשיכה לחקור את נסיבות הפיגוע בבר של הקהילה הגאה. אדם חמוש ממוצא איראני בעל רקע איסלאמיסטי נכנס לבר ביום הגאווה ופתח באש לכל עבר. שניים נהרגו, 14 נפצעו. בעקבות הפיגוע מצד הגאווה בעיר בוטל. ראש הממשלה יונס גרסטורה.
Da gjerningsmannen begynte å skyte, forandret verden seg fra lykke, latter og kjærlighet til hat, kuler.
כשהתוקף החל לראות, העולם השתנה מאושר, צחוק ואהבה לעולם של כדורים ורצח. המחשבות שלנו עם מי שאיבדו קרובים ועם הפצועים, עם כל מי שחוו מתקפה וכל מי שהיום חשים מפוחדים ופגיעים. שבועיים של מחאה ואלימות בקיטו בירת אקוואדור, ולמעשה במדינה כולה בעקבות האינפלציה המתעוררת. המתפרעים מנצלים את המצב להשליט פחד בעיר. השלטונות מדכאים את המחאה באלימות. הנשיא גיירמו לאסו מאשים את המפגינים בניסיון הפיכה.
Está comprobado que la intención verdadera de los violentos es generar un golpe de estado.
הכוונה האמיתית של מחוללי האלימות היא הפיכה, זה הוכח. לכן אני קורא לקהילה הבינלאומית לצאת נגד הניסיונות לפגוע ביציבות הדמוקרטיה באקוואדור. וגם הזמר והיוצר הבריטי פול מקארטני עשה עליי להיסטוריה כשהפך לאדם המבוגר ביותר שהופיע בגלסטונברי, פסטיבל המוסיקה הגדול בעולם. את 64 הוא כבר מזמן לא רואה מהמראה האחורית, ועתידו כחולה מקווים עוד לפניו. כך גם עתידו של ג'ון לנון המת. אתמול הופיע מקארטני בדואט משותף עם דמותו של הזמר המנוח. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני חיים זקן ושימון דוקרקר. אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אב לכם, מאז יום שישי נתונה ארצות הברית במהומה משפטית, פוליטית, חברתית, מהחמורות שראתה. בגלל אותה החלטה שנויה במחלוקת שמבטלת את הזכות הגורפת לנשים לבצע הפלות, הפיכת פסיקת רו נגד וייד בבית המשפט העליון. בחלק הראשון של התוכנית אנחנו ננסה להבין את מורכבות הבעיה. נפתח בעדכונים איתך יגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס. גם אצלכם יש הפגנות ביומיים האחרונים.
יש הפגנות ויש הרבה דיבורים פוליטיים. ערן, שלום לכם. זה אחד מאותם סוגים של אירועים שבהם אנחנו כעיתונאים מנסים לשים בצד את האדם שבנו, האיש החושב, אולי בעל הערכים הליברליים, ההומניים, הדמוקרטיים, והסתכל באמת בצורה אובייקטיבית, ונורא קשה לעשות את זה. אני מודה, מכיוון שיש פה את הבעיה שאנחנו מכירים אולי בצורה אחרת בארץ. אותה שאלה של עיונות מערכת המשפט. מה אפשר להגיד על עליונות מערכת המשפט ובראשה בית המשפט העליון, כאשר נתון שאני מביא לך כרגע, סקר שמתפרסם לפני שעתיים, לפי 61% מאזרחי תושבי ארצות הברית מתנגדים חד משמעית ובתקיפות לאותה החלטה שאתה מדבר עליה, הפיכת החלטת רו נגד וייד על ידי אותו רוב בבית המשפט העליון. מה המשמעויות של הדבר הזה? לאן זה הולך? בוא נשמע אולי ברקע קצת חלק מאותן מאומות שאתה מדבר אליהן, אותן הפגנות. ויש לכם את ההקלטה. אלה הקולות, איראן, אלה הקולות שאתה שומע בכל רחבי ארצות הברית, כולל, אני חייב להגיד, גם באותם מרוזים שנחשבים רפובליקנים, שמרנים, בעלי אוריינטציה אולי יותר מסורתית, דתית, שבהם כביכול התקבלה בשורה הזאת בשמחה, ובראשן הגדולה במדינות המתנגדות להפלות, כמו טקסס, שיש בה גם גרעין דמוקרטי וליברלי גדול מאוד. אותם אנשים אומרים, זה לא יעבור. ומי שמסכים איתן, זהו הנשיא, נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן. הוא יוצא לעיתונאים, ובדרכו השקולה, הרגועה יחסית, הוא אומר, זה לא נגמר, אנחנו נפעל, ותהיה חקיקה שתהפוך את זה. בוא נשמע אותו.
Today is a not hyperbole to suggest a very solemn moment. Today the Supreme Court of the United States expressly took away a constitutional right from the American people that it had already recognized. They didn't limit it, they simply took it away. That's never been done to a right so important to so many Americans. But they did it. It's a sad day for the court and for the country.
אני לא זוכר מתי נשיא ארצות הברית יצא לתקשורת ואמר שזהו יום עצוב למערכת המשפט, לעם האמריקני, כאשר נגזלה זכות חוקתית מתושבי או תושבות ארצות הברית. כמובן בהמשך לא שמענו את זה כאן, הוא אמר בזה מאוד מעניין, כי פה הנגזרת היא כמובן פוליטית. אנחנו 5 חודשים מבחירות אמצע הקדנציה, midterm elections, מצבו היה עד לפני יום יומיים די רעוע. כל אותם דברים שאנחנו מדברים עליהם, המעידות שלו, אותן פליטות פה, אפילו ביום, יומיים האחרונים.
זה ישנה את המצב?
שאלה מצוינת. אנחנו, היא קשה להתנבא, אתה יודע, במיוחד לגבי העתיד, והימים יגידו, אבל כרגע הדברים נוטים בפירוש לצד אותו צד פוליטי די חכם שהוא עושה. הוא אומר, בואו תתלקטו לצידנו. אנחנו נוביל את החקיקה, אנחנו נוביל שינוי באמצעות חקיקה, גם באותם בתי נבחרים מקומיים באותן מדינות, וגם בחקיקה הפדרלית, כדי שתנסה להפוך את חקיקת בית המשפט העליון. 3 שמות איראן, ברט קמנו, אימי קוני ברט וניל גוסץ', אלה הם 3 שופטי בית המשפט העליון השמרנים בתמיכה פדרליסטית שמינה הנשיא דונלד טראמפ. זה הייתה הזדמנות, חלון הזדמנויות, של 3 שופטים עליונים, שהנשיא הקודם מינה, והם פורעים את השטר כרגע, יחד עם עוד כמה, וכעת כמובן החשש הגדול מכולם. אותו חשש שמדבר עליה, מדבר עליו, על אותו חשש, גם המושל כאן, מושל קליפורניה, גווין ניוסום, שרואה עצמו מועמד בהמשך, חשש שמדברים עליהם נציגי ציבור רבים, וגם אישים, כוכבים גדולים, מנהיגים חברתיים, החשש שבהמשך זה יוביל גם לביטול החקיקה המאפשרת נישואים חד מיניים ופגיעה באלו שכבר עשו את זה. מה המשמעות לדבר הזה מחר בבוקר? זה לא אומר שבארצות הברית תהיה חקיקה פדרלית שתאסור הפלות. אנחנו עוד לא שם. יכול להיות שזה יהיה השלב הבא. אלו תהליכים מאוד מאוד איטיים, לוקח להם זמן להבשיל. חקיקת רו נגד ווייד שאותה אתה ציטטת קודם לכן, התקיימה בשנת 73, לפני כמעט 50 שנה. אותו מהלך שעשה בית המשפט העליון, עכשיו ביום שישי, למרות שהיו לו רמזים, ותוכן טיוטת אותו פסק דין הודלפה על 98 עמודיה, כבר לפני יותר מחודש, לכתב העת פוליטיקו, אותה חקיקה בעצם אומרת שהזכות להחליט חוזרת אל המדינות עצמם, אל 50 הסטייטס, כאשר כחצי מהן, או עד חצי, כבר הודיעו שהן לא מאפשרות יותר את אותן הפלות, או לא יאפשרו לעשות את זה בתחומן. המשמעות של זה, שנשים יצטרכו לנסוע מחוץ לגבולות המדינות שלהם.
כן, והקרב הזה מתמשך, והוא רק בתחילתו. יגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס, כן. תודה רבה לך.
הנושא עוד גדול, אנחנו עוד נרחיב בעניין הזה בהמשך, תודה.
תודה. ושלום לרונית בחר שחר, תושבת פלורידה, מתנגדת להחלטת בית המשפט העליון. שלום לך.
היי, בוקר טוב.
ראשית, מה המצב המשפטי בפלורידה, מדינה שבה המצב לא כל כך ברור כרגע, נכון?
לא, המצב כאן די ברור כרגע. זאת אומרת, יש איסור על הפלה אחרי 15 שבועות. בוא נגיד שאני לא לגמרי, לא מסכימה עם ההחלטה הזאת שאחרי 15 שבועות, אבל במקרים קשים, לדעתי זה מזעזע, כי עדיין...
תני לנו מקרה קשה אחד כזה שעלול להתרחש, שהוא בעצם אי אפשר יהיה לבצע הפלה.
במצב של סחר וקטינות, למשל, או מצב של אונס. אם את ילדה בת 13 ונכנסת להיריון בתוצאה מסחר בקטינות, אז לא תוכלי לעשות הפלה, זה מזעזע בעיניי, זה פשוט נורא ביום. פה נכנסת המשמעות של חוק יבש לעומת באמת משהו אנושי והחלטה שיכולה להתייחס למצב יוצא דופן. אבל כרגע, זאת אומרת, מה שאני קראתי אתמול דווקא בהקשר של התוכנית שלך, זה שעד היום היו, במשך שנה עברו הנה 72 אלף נשים כדי לעשות פה הפלות מאלבמה וג'ורג'יה, ששם זה ממש מדינות חשוכות, אז עכשיו זה גם, זה ייפסק. אבל פלורידה, בוא נגיד, לא במצב הכי קשה. בכלל, זאת אומרת, אני, בעיניי, כמה שזה נורא, שמעתי את השיחה שלך קודם, אני מאוד מסכימה עם מה שדובר קודם לגבי, אני כתבתי זה בפייסבוק, שזה הסילבר ליינינג של כל המצב הזה, זה שאני חושבת שבאמת יציאה רצינית מאוד, החוצה של דמוקרטים, בדיוק מה שקרה עם הקצנה, עם הקיצוניות של טראמפ, שגרמה לזה שצריכנו להעיף אותו.
למרות שצריך להגיד בכנות רונית, שבית המשפט פה לא פוסק עמדה עקרונית בסוגיית ההפלות, הוא בעצם מתמקד כאן בזכות של המדינות להכריע בסוגיה הזאת, וזאת זכות דמוקרטית. כל מדינה, אליבא בית המשפט העליון, תחליט לפי ערכיה ולפי עקרונותיה. מה רע בזה?
נכון, אז בסך הכל, זאת אומרת, כשאני מסתכל לעומק של הדברים, זה הרעש הנוראי שבעיקר קורה בארץ, בגלל שבארץ באמת אין לה לברוח, הוא קצת, אפילו שזה נורא, זה קצת מוגזם, כי עדיין ארצות הברית היא 50 מדינות, ומתוכם רק 17, נדמה לי, כרגע הולכות לזה. אבל יש פתרונות. יש פתרונות, יש גופים ענקיים שישלמו לנשים לנסוע ולעשות הפלה במדינה אחרת. זאת אומרת שהמצב הוא לא כזה גמור. עכשיו, מבחינת מה רע בזה? מה רע בזה? רע בזה שהם מחזירים אותנו באיזשהו מקום לנקודת התחלה שהייתה לפני 50 שנה. אבל אנחנו לא שם לגמרי, כי עדיין אנחנו מדינות שונות, 50 מדינות, שמתוכם הרוב המוחלט לא מסכים עם ההחלטה הזו.
יצאתם להפגין ברחובות, אני מבין שהבת שלך באריזונה, שם הייתה אחת ההפגנות מסעירות במיוחד, עם מחאה מול בית הנבחרים המקומי, כמעט אלימה. איך זה נראה אצלכם?
אז זהו, אני עוד לא יצאתי, עוד לא הספקתי, כי האמת שחיפשתי בגוגל מיד, אבל עוד לא, לא, לא מצאתי, אבל היו פה הפגנות במיאמי כבר גם, אחרי זה ראיתי שכן היו הפגנות. מה שכן עשיתי אתמול, נרשמתי, וזה מראה לך שאפילו, כאילו אני, שאני לא, בזמן האחרון הייתי פחות פעילה נגיד או משהו כזה, הצטרפתי עכשיו עוד פעם לקבוצה דמוקרטית פה בנורת מיאמי ביץ'. זאת אומרת, אנשים, כן, יעל יצאה, יעל יצאה באריזונה, ויצאו פה בכל רחבי ארצות הברית, זה לא, גם בווסט פאם ביץ' יצאו, ואני בטוחה שזה לא נגמר, זה לא ייגמר כל כך מהר, ואני חושבת שצריך להשאיר את זה חי ובועט, כדי שמאז יצא מתוק, ואנחנו באמת נצליח להעיף אותם, את כל החשוכים האלה. תראה, לפחות שניים השופטים האלה, בכלל, אני מתחילה לחשוב שגם השופטים האלה מושחתים, כי באמת, אני, הם נתנו בבחירה
למה
שלהם...
למה מושחתים? זאת עמדה עקרונית, הם נבחרו
לא,
על בסיס...
לא, לא,
למה לא?
זה לא נכון. כי הם נתנו במפורש, נתנו רעיונות לפני הבחירה שלהם לעליון, שהם נשאלו לגבי ורסז וואד. הם נשאלו, והם אמרו שהם בעד, בעד הפסיקה הזו. זאת אומרת שהם שינו את דעתם פוליטית כרגע בגלל איזושהי סיבה. יש הרבה מאוד כעס עליהם מסנטריות רפובליקניות כמו סוזן קולינס, שטוענת שהיא רומתה. הם רימו אותה. הם ישבו שם ואמרו שהם הם שלמים עם הדבר הזה, ועל הסמך זה הם נבחרו.
טוב, זה גם קצת ניסיון של הפוליטיקאים לחמוק מהאחריות שלהם למעשים שלהם, להחלטות שלהם, שאיתם הבוחרים אולי יבואו חשבון בנובמבר הקרוב. רונית בחר שחר, תושבת פלורידה, מתנגדת להחלטת בית המשפט העליון. תודה רבה לך.
תודה, רן, ביי.
שלום לעורך הדין מרק צל.
תוריים טובים.
מומחה לדיני חוקה בארצות הברית, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בארץ, וסגן נשיא המפלגה מחוץ לגבולות ארצות הברית. מיד נדבר על ההשלכות הפוליטיות, אבל בוא תנסה לנתח לנו את הסיפור הזה משפטית. תסביר לנו את ההחלטה עצמה לישראלים שקצת פחות מבינים את הדינמיקה של הפוליטיקה והמשפט האמריקני. למה בעצם בית המשפט מחליט להתערב בסוגיה הזאת?
קודם כל, הבית משפט התחליט להתערב ב-1973. זה הייתה ההתערבות הראשונה, וזה הדבר שבאמת גרם לפילוג בציבור בארצות הברית, במחלוקת חריפה בתוך משפטנים. כולל רות ביידר גינסברג, שהייתה שופטת בעתיד, וגם אז, בזמן שרו נגד וייד יצא לאור, היא גם תקפה את זה, כי היא אמרה ש... ההחלטה או התערבות של בית משפט גרמה לכך שההתפתחות הפוליטית בארצות הברית בעניין הפלות באמת נפגע. וזה מה שקרה לקרוב ל-50 שנה. עכשיו, ביום שישי שעבר, בית משפט העליון החליט להפוך את התקדימים הקודמים ולהגיד, זה לא מקום להתערבות בית משפט, ההחלטה, זה של כל מדינה ומדינה להחליט בהתאם לרצונם של המצביעים שלה מה איזה הגבלות. שאנחנו יודעים שבמקומות גדולים, מדינות גדולים כמו קליפורניה, ניו יורק, אילינוי, מרילנד, מסצ'וסטס, יש להם חוקים מאוד מאוד ליברליים בקשר להפלות, ושום דבר ישתנה, שום דבר ישתנה. ההשלכה היחידה של ההחלטה של בית משפט ביום שישי הייתה להחזיר את הזכות ההחלטה לאותן מדינות.
עכשיו אנחנו באמת שומעים על הסקרים האלה שמתפרסמים בארצות הברית. 61% מהציבור האמריקני מתנגד באופן נחרץ להחלטה הזאת של השופטים. יכול להיות שבית המשפט מכניס את עצמו לסיטואציה בעייתית מבחינה ציבורית?
לא, אני, קודם כל, לסקרים האלה, מה שצריך להיות, להיות זהיר מאוד בקשר לפינוח הסקרים האלה. יש רוב, אין ספק, של ציבור בארצות הברית שבאמת בעד איזשהו זכות של נשים לעשות הפלות. אבל כשאתה בודק את הנתונים, אתה רואה שרובם לא בעד הגישה של ניו יורק וקליפורניה, שנותן להם את הזכות להפיל עובר עד רגע של לידה או אפילו לאחר מכן. ורוב האנשים בארצות הברית מוכנים לתת לאיזושהי תקופה מסוימת.
אני לא חושב שיש אפשרות לבצע הפלה אחרי הלידה.
תגיד את זה למושל שאמר שמדינת וירג'יניה שאמר בדיוק את העניין. זה מזעזע, אבל זה המצב. אבל אני רוצה פשוט להגיד לך שרוב, אפילו בתיק שהיה בפני בית משפט עליון ביום שישי, דובס נגד ג'קסון קליניק, החוק שהיה על הפרק שם נתן אפשרות לנשים להפיל עוברים עד 15 שבועות ממועד ההפריה. וזאת אומרת, אפילו החוק הזה ממיסיסיפי נותן יותר חופש מאשר רוד נגד וייד עצמו.
או במילים אחרות, אתה אומר, המציאות בשטח היא לא שחור מול לבן, יש פה מורכבויות בכל מדינה ומדינה, וזה נכון. אבל הבעיה, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, מתוקף הכובע שלך כיושב ראש המפלגה הרפובליקנית בארץ, וסגן יושב ראש המפלגה הרפובליקנית העולמית, האם אין חשש אצלכם שהסיפור הזה יניע מצביעים, בעיקר צעירים, בעיקר מהאוכלוסיות הלטיניות והשחורים בארצות הברית, לצאת ולהצביע באופן שיפגע בהישגים הפוטנציאליים של המפלגה הרפובליקנית והבחירות הקרובות? ובהחלט, הסקרים צפו הצלחות משמעותיות למפלגה הרפובליקנית בבחירות האלה.
אוקיי, זה שאלה מצוינת, ואני אנסה לענות. קודם כל, הדמוקרטים הדליפו, אנחנו לא יודעים בדיוק מי עשה את זה, הדליפו את ההחלטה לפני כמה חודשים, כדי להסיט את הציבור שלהם, כי הם היו בשעננות.
אנחנו עד היום צריך לומר, לא יודעים מי הדליף את הפסיקה הזאת.
הדלפה
בעייתית מאוד, אין לו ספק.
לאיזה מחנה הוא שייך.
זה לא דבר שצריך לקרות במדינה דמוקרטית.
בוא ננכנס לדבר הזה, וזה מה שקרה. ובעצם זה נעשה, ומה שקורה עכשיו עם כל ההפגנות וכו', זה באמת לגרום לכך שהבסיס של המפלגה הדמוקרטית יתעורר וילך להצביע. אבל בסופו של דבר, למה אני לא חושש, והמפלגה לא חוששת מההשפעה של ההחלטה על ההצבעה בנובמבר, זה בגלל הנושאים שבאמת מדהיגים את המצביע בארצות הברית, רפובליקנים, דמוקרטים, עצמאים, זה הכלכלה. אינפלציה, מחיר הבנזין, גל הפשיעה בערים הגדולות,
הכלכלה זה חשוב, אבל אתה יודע, יש פה באמת שילוב של נסיבות, גם נושא תפוצת הנשק שהרפובליקנים נתפסים כמי שלא יודעים לטפל בסוגיה הזאת, גם הדמוקרטים פחות, אבל השאלה אם ציבורית אתם לא נמצאים בבעיה עכשיו.
סליחה, קודם כל הייתה קבוצה מכובדת של רפובליקנים, אני אומר שאני מסכים איתם, אבל היה 17 סנטורים רפובליקנים ועוד כמה בבית הנבחרים, מי שתמך בחוק הדו-מפלגתי, איך אומרים את האי-מפלגתי, לפני יום-יומיים, שבאמת הטיל כמה הגבלות בתחום העניין של נשק. אבל אני לא חושב, זה לא מה שמפריע לציבור בארצות הברית. כמו שהם אמרו בבחירות, לא מערכת הבחירות בעבר, מה שמעניין את הציבור זה הכיס של הציבור. וזה הכסף, זה האינפלציה, ובנזין, וכל ה-supply chain, זאת אומרת, השרשרת האספקה, וגם העניין של חוסר זמינות של אוכל בארצות הברית. דברים כאלה פשוט לא קרו בעבר בכל ההיסטוריה של ארצות הברית, וזה באמת, וזה התרחש במיוחד בגלל המדיניות של מפלגה דמוקרטית והנשיא ביידן.
טוב, יש לי הרגשה שעד נובמבר אנחנו עוד נדבר לא מעט פעמים, ונראה עד כמה הסיפור הזה של ההפלות שקע או לא שקע בתוך השיח הציבורי האמריקני.
נכון, זה יהיה מעניין.
עורך הדין מרק צל,
מומחה
לדיני חוקה בארצות הברית, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בארץ, וסגן נשיא המפלגה מחוץ לגבולות ארצות הברית. תודה רבה לך על הדברים.
תודה, אירן.
השעה הבינלאומית, רוסיה מחדשת את התקיפות על הבירה קייב ופוגעת פעמיים באזורי מגורים. פוטין מחמש את בלרוס במערכת טילים חדשה, וג'ונסון הוא גוער בחבריו במערב. אל תוותרו על אוקראינה, שלום לכתב תחום החוץ בן יניב.
כן, שלום אירן. ובאמת אחרי שבועות של שקט, קייב שוב מופגסת. והבוקר שלושה גלים של תקיפות רוסיות בבירה האוקראינית, כשבאחד מהם גם נפגע בניין מגורים. מספר הפצועים עדיין לא ברור, אבל כך נשמעים מאמצי החילוץ בשטח. ומה שאנחנו שומעים כאן אלו קולות כוחות הסיוע מנסים לחלץ מתוך ההריסות של הבניין ילדה בת שבע שהותרה מתחת לבניין שקרס. צריך לומר, קייב כבר יודעת זמן ארוך ששקט. מדי פעם, מדי כמה שבועות, פוטין עדיין מראה שהוא יכול לתקוף בבירה האוקראינית, אבל התקיפה הנוכחית מגיעה שעות אחרי שנשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי מחדש את קריאתו למערב להעניק לארצו מערכות הגנה אווירית חדשות. הוא גם מודה שהמלחמה נכנסה לשלב קשה יותר עבור צבאו, שמנסה לשמור באיזשהם דרכים על האחיזה בחלקים מדונבאסק, בעיקר בעיירה סבור דונייצק, שבאזור שם כבר הרוסים משתלטים על רוב העיר לפי הדיווחים. ובינתיים במוסקבה, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מחדש נדרים עם בן חסותו, נשיא בלרוס אלכסנדר לוקשנקו, הוא מודיע לו, תתחדש, זכית במערכת טילים חדשה, כך זה נשמע.
Решение у нас принято. Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы.
כן, איראן, אז במסיבת עיתונאים שאין יותר מלאכותית ממנה, מודיע פוטין כי ארצו תעביר לידי בלרוס מערכות טילים חדשות מסוג איסקנדר M, שלדבריו יכולות לשמש כטילים בליסטיים וטילי שיוט, הן בגרסאות קונבנציונליות והן בגרסאות גרעיניות, לדבריו נגד המערב התוקפני, כך הוא אומר לבן שיחו, שמגלה איזשהו עניין והפתעה מההודעה שפוטין מבשר עליה בפני המצלמות בישיבה המשותפת שלהם היום ב מוסקבה. ובעוד ברית פוטין לוקשנקו רק הולכת ומתחזקת, במערב ילחמו השבוע על אחדות השורות והמשך התמיכה באוקראינה, דבר שנעשה יותר ויותר קשה. אזרחי ארצות הברית ואירופה חשים היטב יום יום את השלכות המלחמה, צריך לומר גם אנחנו, אם זה במחירי הדלק או הלחם, ויכול להיות שחלק ממנהיגי המערב דוחפים לסיום מהיר של המלחמה מאחורי הקלעים. ג'ונסון מתנגד ומתריע.
Too many countries are looking at this thing now and saying this is a European war that is unnecessary, it's an economic problem that we don't need. And so the pressure will grow to try to encourage coerce maybe the Ukrainians to
כן, אז ג'ונסון מדבר אולי על לחץ שיבוא בהמשך על אוקראינה לגלות פשרה ולוותר על האינטרסים שלה. המנהיג הבריטי חושש שהלחץ הזה שיופעל על אוקראינה על ידי מי ממדינות המערב לקבל גם שלום רע לדבריו, שלום בואי תוותר על חלקים משטחה. צריך לומר, ג'ונסון נמנע מלציין איזו מדינה מעוניינת אולי בסיום המלחמה, אבל בהמשך דבריו הוא יותר מרומז שאולי הנשיא הצרפתי מנואל מקרו היה יותר משמח לשים סוף לסאגה האוקראינית. המנהיג האירופאי היחיד שעדיין ממשיך לנהל שיחות עם פוטין, וגם עכשיו מתקשה כמובן מבית עם ההרכב הפוליטי החדש של הפרלמנט והמשבר הכלכלי.
אז תכף באמת נשמע מה אומר הנשיא הצרפתי לכתבנו בפריז גדעון קוץ, ממש לפני שהקלה בהקשר הזה של המשבר באוקראינה.
בדיוק, אז יהיה מאוד מעניין לשמוע, כי אנחנו כבר מגלים על איזשהו סדק אולי בן ג'ונסון, שמגלה לאורך כל החודשים תמיכה ענקית באוקראינה, לעומת אחרים אולי באירופה שכבר אומרים, בואו נתחיל לסכם את האירוע הזה. נסיים ונאמר איראן שהשבוע נדע באמת אם המערב שגילה אחדות ועוצמה מפתיעה עד עכשיו ידע גם לשמור עליה מול מה שנראה כמלחמה שרחוקה מאוד מסיום. ערן.
בן יניב, תודה.
תודה רבה.
פסגת מנהיגי שבע המדינות המתועשות בעולם נפתחת היום בגרמניה, כשעל סדר היום הבעיות הבוערות של המלחמה באוקראינה, מצב הכלכלה העולמית אחרי נגיף קורונה ונושאים מדיניים, כלכליים וביטחוניים נוספים. גם נושא איראן יעלה בפסגה, כשהמעצמות מעוניינות בהסרת הסנקציות מאיראן כדי שתוכל לחזור ולמכור נפט ולעזור בפתרון משבר המזון העולמי שגורמת המלחמה באוקראינה, כחול מדברים שאמר נשיא צרפת אמנואל מקרו לכתבנו גדעון קוץ. הנה.
ראשי שבע המדינות המתועשות ביותר בעולם מתכנסים כאן באווירה פסטורלית בטירת אלמה וקסומה בהרי בבריה, כשפרות לוכחות עשב במראה לא רחוק. אך המצב במדיניות, בביטחון ובכלכלה העולמית רחוק מלהיות פסטורלי. הכלכלה העולמית עדיין מנסה להתאושש משנות המגפה, והנה המלחמה באוקראינה מחייבת אותם לעמדה ולצעדים משותפים, הן בתחום הסיוע לאוקראינה, הן בסנקציות נגד רוסיה. ההבדל ניכר עד בין פעולת ארצות הברית ובריטניה לזו של שאר החברות, במיוחד האיחוד האירופי ובראשו גרמניה, הנשיאה התורנית של G7. אבל הנשיא ביידן רוצה להשאיר את ההובלה בידי נשיא G7, הקנצלר שולץ, שיצטרך כמובן להתחייב להגביר את העוצמה. בפגישה הבוקר עם שולץ אמר ביידן על החשיבות של הפעולה המשותפת בנושא אוקראינה ואתגרים כלכליים משותפים, שמירה על הברית, עלינו להישאר ביחד, אמר.
You're stepping up as you did when you became chancellor and moving in a way that you have a great impact on the rest of Europe to move, particularly as it related to Ukraine. And you're one of our fastest and closest allies in the world. We got to make sure we have this...
אחרי מפגשים בילטרליים נוספים כמו של הנשיא מקרו עם איתו הבריטי בוריס ג'ונסון, סעודת הצהריים הפותחת וסקירה של המצב הכלכלי, יעלו במיוחד הסנקציות נגד אוקראינה על שולחן ארוחת הערב. לפי בכיר אמריקני, הנשיא סבור כי הצעדים הקולקטיביים של מדינות G7 הם בעלי השפעה משמעותית על הכלכלה הרוסית. הנשיא זלנסקי יפתח מחר מרחוק את המושב המיוחד על אוקראינה. המנהיגים יאמצו כנראה את הצעתו של ביידן להטיל בימים הקרובים איסור על יבוא הזהב הרוסי. משבר האקלים בצד הקשיים הכלכליים יידונו כמובן, והצהרה המדינית לא תוכל להימנע מלהתייחס לאיום הגרעיני של איראן ולקרוא לה להגיע להסכם כל עוד אפשר. מסוקים חגים על הטירה, והמשטרה הגבירה את כוחותיה בדרכים המובילות לעיר הגרמיש של מרגלות הטירה, שם צפויות הפגנות של פעילים אנטי גלובליסטים. מאלמאו ימשיכו רוב הנוכחים למדריד לפסגה חשובה במיוחד של נאטו שתקבע את מדיניותו בעשור הקרוב, במיוחד בנושא אוקראינה, כשקולו של הנשיא זלנסקי לא יעדר כמובן גם משם. כאן גדעון קוץ בפסגת G7 בטירת אלמאו, גרמניה.
אנחנו למשבר פוליטי שמתחולל באקוודור שבדרום אמריקה, הפגנות סוערות שמתקיימות שם כבר כשבועיים בעקבות עליית המחירים, האינפלציה, ואנחנו רוצים לומר שלום לעיתונאי הישראלי ספרדי אליאס לוי, תושב אקוודור.
צהריים טובים, ערן.
תחילה ספר לנו על החיים בקיטו בשבועיים האחרונים, איך זה נראה שם?
טוב, נראה משבר, זה נשמע משבר, ובסופו של דבר המצב במדינה היא דומה מאוד, דומה מאוד למה שקרה ב-2019, שבה התנועה האינדיאנית העלה את הפעילים שלהם לקיטו, חסם רחובות, ובסופו של דבר יש מעין עצירה של החיים הרגילים בחלק ניכר של המדינה, ובמיוחד בקיטו, במצב איפה שהיה מסביב למוסדות השלטון והנשיאות.
הם בעצם אומרים, הממשלה, הנשיא, כשלו, המחירים עלו, ודורשים את החלפתו של הנשיא גיירמו לאסו?
נכון, יש מעין דרישה של מטעם המפגינים, שבסופו של דבר אלו הצעה לאספה הלאומית למשפט פוליטי להדיח את הנשיא על צעיף של משבר פוליטי חמור והרם פנימי. זה הליך שבסופו של דבר אין משפט פוליטי שמעלים חברי האספה כדי להדיח את הנשיא שלטעמם לא מתפקד. המצב כרגע הוא שההליך הזה, ההליך באספה, לא יעבור, צריכים יותר מ-90 חברי אספה שהצביעו בעד ההליך הזה, וכרגע אין להם את המספר של חברי אספה כדי להעביר את החוק הזה, אבל אין ספק שזה מראה על המשבר החמור ועל המשבר הממסדי שיש באקוודור כרגע.
עד כמה באמת הסיפור כאן הוא משבר כלכלי, או כפי שאנחנו רואים בהרבה מדינות באמריקה הלטינית, מלחמה של ימין מול שמאל, עולה נשיא מן הימין, והמיעוטים והשמאל בעצם מנצלים כאן הזדמנות להדיח אותו?
אז אני חושב שאתה צודק לגמרי. אני לא יודע עד כמה זה במצב כלכלי, בסופו של דבר, אם אתה משווה את המצב הכלכלי של אקוודור, בואו נגיד לפני שנתיים, או אפילו לפני שנה שהנשיא הזה, גיירמו לאסו, הגיע לשלטון, אז המצב הרבה יותר טוב. זה כנראה מדובר באיזשהו התנגשות בין שתי תפיסות עולם, בין ימין לשמאל, שמנצלים את השמאל כרגע, מנצל את המצב, שאגב, אינפלציה יש בהרבה מקומות בעולם, זה לא רק באקוודור, ואפילו באקוודור לא הגיע למצב שיש בארצות הברית, ואפילו לא באירופה, ומנצלים את המצב בהחלט כדי לנסות ולשנות, לגרום לשינוי שלטון. המצב הכלכלי באקוודור, כפי שאני אומר, אז לא כזה נוראי בכלל, בהשוואה למה שהיה לפני שנה, ובסופו של דבר, השמאל, הפלג השמאלי של המפה הפוליטית שהיה, שהוא מזוהה עם הנשיא הקודם, רפאל קוריאה, הוא זה שמוביל את המהלך הפוליטי, לפחות, אנחנו לא מדברים על מה שקורה ברחובות, אלא על המהלך הפוליטי והאספה, כדי לגרום לגיירמו לאסו לרדת מהשלטון ולהביא לאיזה תהליך בחירות חדש, והם ינסו לתפוס את השלטון מחדש.
העיתונאי הישראלי-ספרדי אליאס לוי, תושב קיטו שבאקוודור, תודה רבה לך.
תודה לכם.
השעה הבינלאומית, אנחנו לברנואר הנורווגי בבר גאה באוסלו. נרצחו בסוף השבוע שני גברים ו-21 נפצעו מיריות של מתנקש איסלאמיסטי קיצוני. התקרית הזאת גרמה לביטולו של מצעד הגאווה בעיר שנועד להיום. המדינה הליברלית בתדהמה. מדבר כתבנו בסקנדינביה, יגאל רום.
התנגשות הדמים הראה בלב ליבה של אוסלו, בקרבת הפרלמנט ובית העירייה, בקרן רחובות עם שלושה ברים, כולם מוכרים כמקומות מפגש פופולריים של הקהילה הלהט"בית. עוברים ושבים שהיו עדים להתקפה, הם אלה שגם התנפלו על התוקף ומסרו אותו למשטרה שהגיע למקום בתוך זמן קצר. האיש הוא זניאר מטאפור, בן 42, מוצאו מפקיסטן, ומאז גיל 12 הוא ומשפחתו הגיעו לנורווגיה וקיבלו אזרחות. הוא מעולם לא למד מקצוע, והיה מעורב בסחר סמים ועבירות תקיפה שונות, בין היתר ב-2006 ירי על בית הכנסת. על כל העבירות האלה הוא ריצה עונשי מאסר וכנסות. הוא היה במעקב של שירותי הביטחון מאז שנעצר לפני כמה שנים בחברתו של ארפן בתי, איסלאמיסט מוכר בנורווגיה, שהקים ארגון קיצוני מוסלמי שתמך בחליפות של דאש וסייע בשעתו לגייס לשורותיה מתנדבים בנורווגיה. רק לפני כחודש הייתה למטאפור שיחת הבהרה עם שירותי הביטחון. כל ראשי המדינה ממשפחת המלוכה, הממשלה, הפרלמנט והעירייה השתתפו הבוקר בטקס זיכרון קצר במקום ההתנגשות לנוכח ים של פרחים ודגלונים עם צבעי הקשת, סמל העיקר של הקהילה הלהט"בית. ראש הממשלה יונס גר סטורה אמר באותו מעמד:
It's a very dark day in sunny Oslo because we had expected a lively and enthusiastic parade through our streets of people celebrating pride after 3 years of pandemics and other standstills. Instead, we have a dark day where terror struck Oslo this night. Everything indicates that this has been an attack.
זהו יום שחור באוסלו, שטופת שמש. ציפינו למצעד צבעוני ברחובות העיר, עם חוגגים נלהבים, אחרי 3 שנים של ביטולים בגלל המגפה. במקום זה, עיקר הלילה הטרור באוסלו. מצעד הגאווה בוטל אפוא על פי בקשת המשטרה, ושרת התרבות ושוויון מגדרי, אנט טרטנברג-סטוהן, גם היא לסבית מוצהרת, אמרה בצער, התכוונתי לצעוד ולשמוח, לציין יחד עם החברים אהבה והכלה, ובמקום זה צבע הטרור את דגל הצבעים שלנו, שחור. מפקד משטרת אוסלו הבטיח חקירה ממצה של חשוד שיואשם ברצח, ניסיון רצח, טרור וחברות בארגון טרור קיצוני ביותר. בעיקר החלה כבר חקירה של שותפים אפשריים מקרב אותו ארגון ידוע לשמצה, הנביא אומה השמו, שיסד אותו ארפן בתי. משום מה מתקשים בנורווגיה להוציאו אל מחוץ לחוק, ויש להניח שכאן יתפתח כעת דיון יסודי בממשלה ובפרלמנט, איך לנטר את הארגונים הקיצוניים האלה, ויש כמה מהם בנורווגיה, ידומה שמעקב בלבד אחרי אנשיהם לא מספיק. כאן קופנהגן.
פול מקארטני עשה לילה היסטוריה והפך לאדם המבוגר ביותר שהופיע בפסטיבל המוסיקה הגדול בעולם, פסטיבל גלוסטנברי בבריטניה. שלום לאלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל.
שלום ערן, כן. מקארטני, שציין רק ביום שבת שעברה יום הולדת 80, אתמול חגג את היום הולדת כמו שכל כוכב יכול היה רק לחלום.
80 זה הרי ה-60 החדש היום.
לגמרי, מי שמגיע לגבורות עכשיו עשה היסטוריה, בתור המזוכה המבוגר בעולם, המבוגר ביותר שהופיע בפסטיבל המוזיקה הגדול בעולם, הוא התקבל בידי ההמונים בשירת יום הולדת שמח, ובהופעה הזאת שערכה שעתיים וחמישים דקות, ביצע מקארטני 36 שירים, ואירח את סולן ומייסד הפו פייטרס דייב גרול, ואת המוזיקאי ברוס ספרינגסטין. בנוסף, בדומה לפתיחת סיבוב ההופעות שלו בסוף אפריל בוושינגטון, ביצע מקארטני את I've Got a Feeling בליווי דמותו של ג'ון לנון, שהוקרנה על גבי מסכי ענק. אנחנו נשמע את זה עכשיו.
נאחל לו עוד הרבה שנים של בריאות, ולנו עוד הרבה יצירות של פול מקארטני. אלון פרוכטר, תודה רבה לך.
תודה ערן.
ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. חפשו אותי בטוויטר, ערן סיקורל, אני שם. להתראות.
תודה.
תודה.